אנחנו נמצאים באיגרת אל הרומים פרק 9, פרק ט', כבר המון זמן ועוד נמשיך להיות, ומי שעוקב אחרי הדרשות שלנו, פעם שעברה לפני שבועיים אני בסוף המסר הזכרתי את הנושא של הקלוויניזם. אני מכן להמשיך בנושא הזה, להרחיב את הדיבור, ואני אגיד לכם משהו כזה. לצערי הרב, בעולם המשיחי הפרוטסטנטי, אני לא מדבר עכשיו לקתולים, רק על הפרוטסטנטים שהם יחסית חלק קטן מכל מה שנקרא המאמינים בעולם, יש למרבה הצער המון דוקטרינות, כלומר תורות מוטעות. לצערי הרב, גם בארץ שלנו, יש כל מיני דעות שחלקן הן לא נכונות. ואני לא מדבר על דברים קטנים, הבדלים זניחים. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על דברים עקרוניים מהותיים. הנושא שעכשיו אני מתכוון לדבר עליו גם בערב, הנושא של הקלוויניזם, התפיסה הקלוויניסטית, כפי שתראו בהמשך, זה לא רק נושא תיאורטי. זה יש לו השלכה מעשית מאוד מאוד חשובה על החיים המעשיים של כולנו. אני מציע לכולנו לא להיות תמימים, לא להיות תמימים, להבין שהשטן עושה הכל להטעות אותנו, להרחיק אותנו מהדרך הנכונה. אני בדקתי את הנושא הזה מבחינה סטטיסטית, זה לא יאומן כי יסופר. בין הפרוטסטנטים בערך 50% הם מחזיקים בדעה הקלוויניסטית. זה לא יהיה טוב, אני בעצמי הופתעתי מהנתונים, אבל זה די בדוק. בערך חצי מהמאמינים בעולם, הפרוטסטנטים, מאמינים בתפיסה הזאת שאני אדבר על הערב, ואני מקווה שתבינו, מדובר כאן על תפיסה מוטעת לחלוטין, שמובילה לדברים מאוד מאוד שלילים באופן רוחני. לצערי גם בארץ אמרתי, זה מגיע וזה קיים בכמה וכמה קהילות, אל תופתעו אם תיפגשו מזה, חשוב לדעת את האמת. עכשיו, אני אגיד לכם משהו. אם אתם תקראו ספר של אדם שהוא קלוויניסט, כותב ספר כזה עם הרבה פסוקים, אני אומר לכם, בקלות אפשר לשכנע מאמינים שהם לא מפוססים טוב על דבר אלוהים, לשכנע שהם צודקים. הם לוקחים הרבה פסוקים הכתובים, אני מכיר טוב את הנושא. והם מציגים אותם בצורה כזו שזה מאוד משכנע. הם מוציאים את הפסוקים מהקשרם המקורי, כפי שהזכרתי לפני שבועיים מרומים פרק ט', ומגיעים למסקנות מוטעות מרחיקות לכת לגמרי. אתם שואלים אותי, זה פשוט הורס את החיים הרוחניים. לכן אני הרגש יצור להרחיב על הנושא הזה. והכל מתקשר לאיגרת אל הרומים פרק ט'. אחרי ההקדמה שלי, אתם רואים כאן מבצר מאוד גדול וחזק, אתם יכולים לתאר מה אני מתכוון לומר. המבצר או המעוז הזה של הקלוויניסטים, משהו אדיר, מי זה? בואו נראה. רומים פרק ט'. יש להם המון פסוקים, במיוחד מהברית החדשה, גם מהתנ"ך, אבל זה המעוז. גם הערב אנחנו נתקל בזה. והם מפרשים את הפסוקים בצורה שונה לגמרי מה שאנחנו למדנו בחודשים האחרונים, בצורה שונה לגמרי. פעם שעברה אני רק נגעתי בקצרה. אני רוצה להרחיב כדי שכדאי לדעת הנושא הזה, מאוד רלוונטי, ואני מניח שאנחנו ניתקל בו גם מדי פעם בארץ, כמו שאני התקלתי. אז בואו נתחיל ככה לאט לאט. אם אתם שואלים אותי, הדברים כל כך בורים וכל כך פשוטים, שאת רובם אני לא צריך להסביר הרבה. דבר אלוהים מאוד מאוד חזק, ותבחנו את הדברים. אני לא מוציא דברים מהקשרם, אלא לפי ההקשר האמיתי שלהם. אז בואו נעשה עכשיו השוואה. אני קורא זה בין אמת לשקר. הקלוויניזם זה שקר, זה לא נכון. אני יודע שאתם מבינים, שאם מדובר על שתי דעות מנוגדות, אני חוזר מנוגדות, לא ייתכן ששתי נכונות. לא יכול להיות. לא יכול להיות. שחור ולבן לא הולכים ביחד. אמת ושקר לא הולכים ביחד. מישהו כאן טועה. והקלוויניזם זה זאת אמונה מוטעת לחלוטין. כפי שאני אקרא להראות הערב. אז בואו נעשה השוואה קטנה. נעשו לעקוב אחריי. אמת והשקר, אני אפשר לקרוא זה בכל מיני שמות, כמו foreordination באנגלית, או כתבתי כאן predetermination. מי שיודע אנגלית, to determine זה להחליט או לקבוע. בשפה פשוטה, כן, אני לא רגיל להסתכל כאן. predetermination, אלוהים קבע מראש, לפני הבריאה, כל אדם, איפה יימצא לנצח. או באש גיהנום, או בירושלים החדשה. זה התמצית. כמובן שזה דבר שהוא לחלוטין לא נכון. אז בואו נסתכל עכשיו. נתחיל, יש לנו חמישה סעיפים. דבר ראשון, לבני אדם, האמת היא שיש טבע חוטא. כולנו, אנחנו מדגישים את זה גם בגטה לרומים, זה הופיע המון, לכל אחד מאיתנו, בלי יוצא מהכלל, יש טבע חוטא. למה? ככה נולדנו. אני שואל שאלה קטנה. האם אני אשם שנולדתי עם טבע חוטא? אני שואל. התשובה היא לא. מה אני אשם? אם אדם נולד עם עין אחת, או נכה או מה, כך הוא נולד. ברור שאנחנו לא אשמים. אנחנו אשמים שאדם וחווה חטאו בגן עדן? מה פתאום? הם חטאו ובגללם לצערנו, כל האנושות, יש לה טבע חוטא, נכון? ישוע בא לתקן את מה שאדם וחווה עשו. אבל אנחנו לא אשמים, וחשוב להדגיש את זה, שהנטייה הטבעית שלנו לחטוא, אני מסכים. תודה לאל, בחסד האדון ישוע והאמונה בו, ורוח הקודש, יש לנו את הכלים כדי להתגבר על הטבע החוטא שלנו. אחרת חבל הזמן שלנו, כולנו עבודים. יש לנו טבע חוטא, אבל יש לכל בני אדם רצון חופשי ויכולת לשוב בתשובה ולהאמין. אני חושב שאני לא מחדש כלום. זה לא מובן מאליו, זה כל כתבי הקודש. מה הקלווניסטים טוענים? הם טוענים ככה. כולם מתים בחטא. האם זה נכון? כן. זה כתוב באפסים. אדם שהוא באמת לא מאמין בישוע, הוא מת בחטאיו, אני מסכים. מי שחי בחטא זה לא חיים רוחניים, זה מוות. וזה נכון. אלא מה? הם מוסיפים הלאה ואומרים ככה. הם טוענים שלכן בני אדם לא יכולים לשוב בתשובה ולהאמין. הם לא יכולים. כמו שאדם מת, לא יכול לעשות כלום, אז אדם שמת באופן רוחני, הוא בכלל לא יכול להאמין באלוהים בישוע. הוא לא יכול. הוא גם לא יכול לשוב בתשובה. הוא אבוד. בצורה מוחלטת. באנגלית יש איזה ביטוי כזה שנקרא, אתם רואים, total depravity, זאת אומרת, אומללות מוחלטת. חוסר אונים מוחלט. אם אלוהים לא יפעל בחיים של בן אדם, הוא בעצמו לא יכול לעשות כלום. אפס. האם זה נכון? כמובן זה לא נכון. ואני חייב להגיד לכם שזה ההתחלה, על היסוד המוטעה הזה, הם ממשיכים ובונים את כל יתר השלבים. ואתם תראו, אם היסוד הוא לא נכון, כל מה שבונים עליו, הוא יהיה מוטעה גם מנחח בהכרח. עכשיו אני אראה לכם כמה דברים. אני צריך עכשיו שמישהו יעביר לי, צריך לחוץ אליהם, בסדר? על הכחול, על זה. כן. אני אתחיל עכשיו לבוא לאט לאט. האמת היא כזאת, כמו שאמרתי מקודם, לבני אדם יש טבע חוטא, אבל יש להם רצון חופשי, יכולת להאמין, לשוב בתשובה. זה באמת, זה לא מובן מאלה? על איזה מונח אנחנו מדברים? ואני אראה לכם רק כמה פסוקים. מה ישו אומר? אני חייב להגיד שהפסוקים שאני אראה לכם מעטים בהשוואה לפסוקים נוספים שכתובים בנושא הזה. לקחתי רק כמה פסוקים, אני אומר שאתם מכירים את הנושא הזה. מה זה לחפוץ בעברית פשוטה? לרצות. מה יש לו? מי שחפץ ללכת אחריי, יחחש בנפשו, ייקר את הצו וילך אחרי. למי זה נאמר? רק לאנשים מסוימים או לכל בן אדם? ברור שלכל בן אדם. אתה רוצה? תעשה את זה. אתה לא רוצה? אל תעשה את זה. זה רצון חופשי. בסוף חזון יוחנן, כדאי לזכור ממש בסוף הברית חדשה, החפץ ייקח מים חיים חינם. הזמנה לכל בן אדם שרוצה לשתות את המים החיים, בוא תקבל אותם בחינם. מה האדם צריך לעשות? להאמין, והוא יקבל את המים החיים בחינם. מי שרוצה. ביוחנן כתוב, כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים. כל מי שמאמין. האם זה לא פתוח לכולם? ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים, כי אם חרון אלוהים ישכון עליו. האם יש אנשים שלא יכולים להאמין? אני, לפי דבר אלוהים, אני לא מכיר דבר כזה. אתם למדו באיגרת על העברים, אתם זוכרים, שכל אדם יכול וצריך להאמין שבלי אמונה אף בן אדם לא רצוי לאלוהים, אף בן אדם. ואלוהים מצפה מכל בן אדם להאמין. הקלווניסטים טוענים שרוב בני האדם לא יכולים להאמין. לא יכולים. זה טעות חמורה בצורה לא תתואר. לא תתואר. ישוע אומר בדרשת שאלו, מי ששואל יינתן לו. כל אחד. מי שדורש ימצא. מי שדופק ייפתח לו. זה ברור, זה הזמנה לכל בן אדם. צריך להסביר את זה. מה דוד אמר לשלמה הבן שלו? אני אוהב את הפסוק הזה, הוא כתוב אצלי בפינת העבודה שלי. אם בדברי הימים, אתם כתוב איפה זה, אם תדרשנו, ימצא לך. אם תדרוש אותו, אלוהים ימצא לך. כן, אתה תמצא אותו והוא ימצא אותך. אבל אם אתה תעזוב אותו, אלוהים יעזוב אותך לתמיד. תראה איזה דבר. במי זה תלוי? בשלמה, בהחלטה שלו. אם לדרוש או להזניח את אלוהים. אין לו רצון לשלמה? מה יוחנן המטביל אומר? שובו כי מלכות השמיים הגיעה. הברית החדשה מדגישה את התשובה, כפי שאני רואה בהמשך כמובן, זה התחיל ביוחנן המטביל לשוב בתשובה. אני חוזר ואומר דבר שקשה לי לומר אותו. הקלווניסטים טוענים ששום בן אדם לא יכול לשוב. אתם יודעים מה שאני אומר? לא יכול. אז שמה לעמוד לקרוא לבני אדם לשוב בתשובה להתחיל חיים חדשים, אם רובם לא יכולים לעשות את זה. אבל זה מה שהם מאמינים. ישוע אומר גם בלוקס, אם לא תשובו תאבדו כולכם גם אתם. אתם זוכרים עם המגדל שנפל, והוא קורא לאנשים לשוב בתשובה. הוא אומר את זה לכולם, לא לחלק מהם. מה ישוע בא להטעות אותם? אני חושב הפסוק הבא הוא חזק במיוחד, במרקוס, פרק א', תראו מה כתוב. ישוע קורא לאנשים, שובו והאמינו בבשורה. פשוט מדהים. אני לא מבין איך הקלוויניסים יכולים להזהיר את הפסוק. איך ייתכן שישוע קורא לאנשים לעשות משהו שהם לא יכולים? נשגב מבינתי. אני אומר לכם, וישוע אומר את זה, שובו, תאמינו. אבל הם לא יכולים לשוב ולהאמין. אז למה הוא אומר להם את זה? לתסכל אותם למה? לעשות דבר שהוא בלתי אפשרי? אבל זה מה שמסבירים. תבינו על מה מדובר, כמה הגישה הזאת חמורה, מנוגדת לברית החדשה. טוב, יש עוד הרבה, אלחנן יעזור לי קצת מדי פעם, ללחוץ על החץ הכחול. טוב, אני קורא שזה הובן. נעבור לנקודה השנייה. את מי אלוהים בוחר להושיע? אלה הדברים הכי חשובים באמונה שלנו. הוא רוצה להשיע את כולם. אני מקווה שאני אראה לכם בהמשך פסוקים כמובן. למרות שהוא יודע עוד מקדם לפני הבריאה מי יבחר להאמין, ורק את אלה שיבחרו להאמין הוא מושיע. למרות שהוא רוצה שכולם יבשעו. מה טוענים הקלוויניסטים? הם טוענים שהבחירה שלהם להושיע היא חלקית. אלוהים בחר להושיע רק חלק קטן מבני האדם, וכל אלה שהוא לא בחר בהם, הם בדרך לאש גיהנום. עכשיו, הבחירה של אלוהים את מי להושיע, אני אדגיש מקדם, היא בכלל לא קשורה לחיים או להתנהגות של אנשים. שום קשר. זה מה שנקרא בחירה שרירותית. כך אלוהים החליט. פשוט מדהים. אגב, מבחינתם, כל אחד מאיתנו עכשיו כבר נקבע לו מראש, האם הוא נושע או לא? מראש נקבע. מה זה משנה מה נעשה, איך נחיה? זה כבר נקבע מראש. אין שום משמעות. רק אלה שאלוהים בחר בהם, רק הם, הוא ייתן להם אפשרות, הוא ייתן להם אמונה, אלוהים ייתן להם אמונה, והם יבשעו. כל אחרים עבודים. אתם יודעים, אני חושב על אברהם אבינו, למדנו בגרת גם אל העברים, כתוב על אברהם, ויאמן אברהם באדוני, ויחשבי עלו צדקה. עכשיו, אני אנסה להבין את הפסוק החשוב הזה, לפי תפיסת הקלוויניסטים. לפי מה שהם טוענים, מי נתן לאברהם את האמונה, אתם יודעים? אלוהים. אלוהים נתן לאברהם את האמונה. בעקבות האמונה שהוא נתן, הוא מצדיק אותו. אז זה לא מגוחך. זה בכלל לא קשור לאברהם. זה, הוא בכלל לא האמין. הוא לא יכל להאמין. אלוהים נתן לו משהו, ועל ידי כך הוא כביכול מצדיק אותו. זה לא אבסורד? איפה האמונה של אברהם? לא קיימת. עכשיו בואו נראה כמה פסוקים. אלחנן, תעזור לי רגע. בואו תראו. ברור שאלוהים רוצה שכולם יבשעו. הוא ידע מקדם מי יאמין ויבשע. אתם מכירים את הפסוקים האלה. אלוהים מצווה את כל בני האדם בכל אפסי ארץ ובכל רחבי העולם כי שוב ישוב. מה יותר ברור? אין לי מה להסביר את זה בכלל. הלאה. ולא יחפוץ בעבוד איש כי בפנות כולם לתשובה. הדגש על כולם, כל בני האדם. תימותיוס אומר שמה, חפצו שיבשו כל בני האדם. אני שאל שאלה קטנה. לפי התפיסה שלהם, הריבונות של אלוהים זה הדבר הכי משמעותי וחשוב, זה הכל. אם אלוהים רוצה שכל בני אדם יבשו, הרי זה מה שכתוב כאן. הוא רוצה שכולם יבשו. למה הוא לא מושיע את כולם? אלוהים לא יכול לעשות משהו שהוא רוצה לעשות, מי יכול למנוע את זה ממנו? אבל עובדה שהוא לא מושיע את כולם. משהו כאן לא מסתדר בדיוק. הופיע חסד אלוהים להושיע את כל בני האדם. תראו את כל הפסוקים האלה, פשוט מדהים. זה לא איזה פסוק אחד, הראשונה ליוחנן, והוא כפרה על חטאותינו, ולא על חטאותינו לבד, גם על חטאות כל העולם, כל העולם, כל העולם. על מה מדובר כאן? הם טוענים, זה לא נכון. כי רק על חלק קטן מהאנשים, לא על כולם. מוזר, מה אני אגיד לכם? מאוד מוזר. וכאן דיברנו על זה כבר לפניכם ברומים פרק ח', אלה שידע מקדם שיאמינו, אותם הוא בחר שיהיו דומים לדמות בנו, כפי שדברנו, והוא יודע את הכל מראש, מי יבחר להאמין, מי לא ירצה להאמין. ועל סמך זה הוא קבע, כל כך פשוט וברור, לא סתם. אתה יכול לשים את הרמקו, יש לי סרטון קטן. תקשיבו, זה קלוויניסט.
Or elect to save certain people.
Is it
on the basis of some foreseen reaction, response, or activity of the elect? Whereas the reform view is called unconditional election, meaning by this that there is no foreseen action or condition met by us that induces God to decide to save us, but that election rests upon God's sovereign decision to save whomsoever he is pleased to save. Now, we turn to Paul's letter to the Romans, to the 9th chapter, Jacob and Esau. And the point that the apostle labors here is that this decision is not with a view to anything that they had done or would do. But Paul uses this illustration to show that the purposes of God might stand, so that it does not rest on us, but it rests solely on the gracious, sovereign decision of God. Election is unconditional. So then, it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. But Paul demolishes human will as the basis for God's sovereign election. The only basis I can find according to the scripture is that, yes, salvation is based upon will. And yes, it is based upon free will. But it is based upon the will and the free will of a sovereign God, who elects, as Paul teaches elsewhere, according to the good pleasure of his will. Now, if you ask me why I came to faith and why I am in the kingdom and my friends aren't, I can only say to you, I don't know.
הבנתם, זה קלוויניסט, דוגמה, אגב, הוא נפטר לפני כמה שנים, אבל הדרשות שלו מופיעות המון באינטרנט. בואו נתקדם הלאה. אפשר, בואו נראה. לגבי הכפרה, אגב, דבר מוביל דבר, כאן אם אתם מבין, דבר מוביל דבר. פה זה unconditional election, זה בחירה ללא תנאים, מה שהוא אמר. אנחנו מאמינים שכל אדם יכול לשוב בתשובה, לקבל שיחת חטאים ולהיוושע, כמובן. כל אדם, זה הזמנה לכולם. רק מי שיאמין ייוושע. מי שמסרב להאמין, דמו בראשו. מה הם טוענים? הכפרה של ישוע היא מוגבלת. היא לא לכולם, מראש לא. כלומר, רק אלה שאלוהים בחר בהם, ישוע מת עבורם בצלב. הוא לא מת עבור כל בני האדם, ממש לא. עכשיו, בואו נראה עכשיו מה הפסוקים. בואו נראה. כי כך אהב אלוהים את העולם, שימו לב בצורה כללית, על אשר נתן את בנו את יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו, כל המאמין בו, כי מחיה חיי עולמים. מה יוחנן הנביא אומר? הנה שא אלוהים הנושא חטאת העולם. שימו לב לאוניברסליות שלשמה ישוע בא לעולם, להושיע את כולם, את כל החטאים של בני אדם. בעד כולם מת בקורינטים. זהו, ביוחנן ד', זהו המשיח מושיע העולם. בראשונה ליוחנן, והוא כפר על חטאותינו, הכוונה של המאמינים, ולא על חטאותינו לבד, כי גם על חטאות כל העולם, עבור כל האנשים בעולם, החטא שלהם. ואנחנו חזינו ונעידה, כי אב שלח את הבן מושיע העולם. תראו כאן הרבה פסוקים, הם טוענים, זה לא נכון. ישוע בא להביא כפרה רק לקבוצה מסוימת של אנשים, לא לכולם. אבל זה לא מה שכתוב כאן. אפשר ללחוץ לחנן. בואו נתקדם הלאה. זה מה שנקרא באנגלית limited atonement, כלומר כפרה מוגבלת, רק עבור חלק. בואו נתקדם הלאה. החסד של אלוהים להושיע זה גם דבר מאוד מעניין. אנחנו מבינים כמובן שאלוהים לא מכריח אף אחד. כל אחד בוחר. כל אדם יכול לקבל או לדחות את האמונה בישוע. אני מה קלווניסטים טוענים? אני אומר לכם, זה פשוט בלתי נתפס. אני באמת לא קולט את זה. הם טוענים ככה. הם טוענים שאדם שאלוהים בחר בו מקדם להושיע אותו, הוא לא יכול להתנגד לרצון של אלוהים. הוא לא יכול, לא מסוגל. באנגלית זה נקרא irresistible grace. כלומר, זה חסד שלא ניתן להתנגד לו. בלתי אפשרי. כביכול אלוהים כופה על אנשים מסוימים להיוושע, הם ייוושעו. רוצים, לא רוצים, לא קשור. אלוהים החליט את זה. וגם אם אדם כזה רוצה להתכחש לאמונה, הוא לא יכול. למה אלוהים בחר בו? הרי אין לו רצון חופשי בכלל. אמרתי, באמת נשגב מבינתי. פשוט לא יאומן. בואו תראו כמה פסוקים, לאיך אנשים יכולים להתנגד. אמר יהושע לעם ישראל, תבחרו לכם את מי לעבוד. או את אלוהים או את אלוהים המורי. אתם תחליטו. מה, אלוהים מכריח אתכם לבחור בו? הוא לא מכריח אתכם. גם מאוד הרבה פסוקים בתורה. מה ישוע אומר ביוחנן, תתוו, איש שלא יעמוד בי. מה זה לעמוד? לשמור את מצוותיו של ישוע. הוא שלח כסריר חוצה ויבש. ואם תעמדו בי, ודברי בכם, דברי יהיו בכם, ככל חפצכם תשאלו יעשה לכם. מה, ישוע מכריח מישהו מאיתנו להאמין בו, להמשיך להחזיק באמונה? זה לא אבסורד, זה לא מגוחך? אמרו שאנחנו עושים את זה כל יום מבחירתנו החופשית. מעשה השכים, הזכרנו את זה כמה פעמים, זה פסוק מאוד חזק על ידי סטפנוס. קשי עורב וערלי לב, ריקבון רוחני של עמנו, לצערנו הרב. כל הזמן הייתם ממרים ברוח הקודש. רוח הקודש מדבר לאנשים, מכוון אותם, הם מתמרדים נגדו. מי זה רוח הקודש? זה אלוהים. עמנו התנגד לאלוהים, גם אבינו שבשמיים גם רוח הקודש יותר מוכר גם לישוע. התנגדו, כמובן, לצערנו הרב. ישוע אומר במתי כף ג' על ירושלים שהורג את הנביאים, כמה פעמים רציתי, הוא רצה, ישוע רצה, לקבץ בנר כתרנגולת, מקבץ אפרוחיה תחת כנפיה, ולא אביתם. מה זה לא אביתם? לא רציתם. ישוע רצה, הם לא רוצים. ישוע הכריח אותם? מה פתאום? אתם לא רוצים, לא צריך. דיברנו לאחרונה הרבה, אני לוחב את זה, על הקשיית הלב, גם בגרת על העברים. אל תגשו את הלב שלכם. אמרנו, כל אדם יכול להקשות את הלב ולהתנגד לרצון אלוהים. כמובן. בלוקס, כל עם והמורסים כשומעם הצזיקו את אלוהים והתאבלו בתבילת יוחנן. מה עם הפרושים? מה הם עשו? ניאצו את עצת אלוהים. למה זה לנאץ? בשפה פשוטה, הם דחו בבוז את רצון אלוהים. הם לא הסכימו. לא קיבלו את דברי יוחנן לשוב בתשובה אמיתית, והם לא הסכימו להתאבל. מה, מישהו הכריח אותם להתאבל? לשוב בתשובה? גם ברומי, פרק, למד את פרק ב' מזמן, האם אתה בז לאתר את טובו לחמלתו לאורך רוב, ולא תתבונן כי טובת האלוהים תדריך אותך לתשובה. אתה לא רואה את זה? הוא אומר את זה לכל בן אדם. בקשי לבבך ממעין לשוב, תצבור לך עברה אל יום עברת אלוהים. אנשים מתנגדים, לא רוצים לשוב בתשובה. למדו וגם ביוחנן, בשורת יוחנן, האור בא לעולם, ישוע משיח, אבל בני האדם אהבו יותר את החושך. לא רוצים את האור, בוחרים בחושך. מה, אלוהים מכריח מישהו לבחור? מתנגדים לאמת. זאת מרדנות. ביוחנן אומר, אתם אינכם אוהבים לבוא, אתם לא רוצים לבוא אליי. לא מדבר על רצון, על בחירה, שהיא לא קיימת עבור הקלוויניסט. היא לא קיימת, תבינו על מה אנחנו מדברים. אני לא מבין איך יכול לפרש את הפסוקים, אני באמת לא מבין. מדובר כאן לדעתי על אמונה שונה לגמרי. בואו נחזור רגע אחד אל חנן. אז זה דיברנו על ארבע, נעבור לסעיף האחרון, לגבי ביטחון הישוע. מאוד מאוד חשוב. אנחנו מאמינים שהישועה שלנו היא על תנאי. אני מקווה שכולנו מבינים את זה. זאת האמת, על תנאי. מה זאת אומרת? כל אחד מאיתנו, כולל אותי, כמובן, אם הוא לא ימשיך ויתמיד באמונה, ויחליט להפנות עורף לישוע, הוא עבוד לנצח. שלא תהנה יבנות. אני כל יום בוחר מחדש ללכת אחרי ישוע. מישהו מכריח אותי? אף אחד לא. ואני מחליט כל יום מחדש. ומי שיחליט שלא, הוא לא רוצה בשלנו, ימאס לו, הוא עבוד. לא עזר לו גם אם הוא 30 או 40 שנה היה מאמין רציני, לא עזר לו כלום. כמו ביחזקאל, אדם שהצדיק כל ימי חייו, באחרית ימיו נעשה רשע, כל צדקתו לא תיזכר לו. הוא אומר את זה כל כך ברור ולהפך. בוא תראו מה הקלוויניסטים טוענים. ביטחון הישועה הוא מלא. 100% בטוח. למה? הישועה של המאמין היא תלויה רק בישוע, לא במאמין בכלל. בכלל לא משנה איך הוא חי ומיים, איך הוא מתנהג. לא רלוונטי, אפס. עכשיו, אם תלויה רק בישוע, ברור לגמרי שלא ניתן לבית הישוע. מי שיכול להתנגד לישוע, זה ברור זה בלתי אפשרי. זה נקרא באנגלית The Perseverance of the Saints, בשפה פשוטה זה השימור של המאמינים, גמרנו, לנצח. איך ביוחנן כתוב, אף אחד לא יחטוף אתן מידי, אתם זוכרים את זה? כמו לפסוקים, אני לא אתחיל להיכנס את זה עכשיו. תמיד מוצאים פסוקים, מוציאו אותם מהקשרם כמובן. אני אראה לכם עכשיו, כן, עוד כמה פסוקים. למה הישועה על תנאי, מי שלא מכיר? אני שוב, אני חוזר ומדגיש. אני עכשיו עובר בריפוף, יש עוד המון פסוקים על הנושאים האלה. זה כל דבר אלוהים על העקרונות האלה. בחרתי רק כמה. כמובן שמאמין עלול ליפול מהחסד שניתן לו לבית ישועתו, שלא תהנה הבנות. אני לא מקנה במאמינים שיש לה ביטחון שווא. אוי ואבוי להם. אוי ואבוי. וחיים איך שמתחשק להם. פתוחים, זהו זה. אני מסודר לנצח. אוי ואבוי. ונראה כמה פסוקים בקולסים. ישוע ריצה אתכם בגוף בשאו להעמידכם לפניו קדושים, בלי מום ודופי. מה התנאי? אם זאת מילה תנאי. אם תעמדו מיוסדים ונכונים באמונה. מה יקרה אם לא תעמדו? ברור לגמרי. אז אני אסביר את זה. בגט אל עברים, נתחברנו למשיח, תודה להם. אבל אם נחזיק בראשית הביטחה ולא נרפה מן עד הקץ, להמשיך ולהחזיק ולא להרפות, ומי שיפסיק להחזיק וירפה מה יקרה, יאבד הכל. זה לא ברור לגמרי. גם בהגיעת אל עברים, צדיק באמונתו יחיה נפלא. אדם שחי באמונה הוא צדיק, נצזק באמונתו. אלוהים מקבל אותו, מברך אותו. אלא מה? יש אפשרות שהצדיק הזה ייסוג אחור. הוא יפסיק להאמין, יפסיק להיות צדיק, יחזור לדרך החטא. אדם כזה, אלוהים לא רוצה ביותר. אדם הזה אבוד. למרות שהצדיק זה לא יעזור לו. ישו אומר ביוחנן חטא ליהודים שמאמינים בו, שימו לב לתנאי, אם תעמדו בדברי, באמת אמת. כמה בעולם אנשים באמת מרמים את עצמם, קוראים לי ישוע אדון, ומעללים אותו בדיבורים, סיפורים, ריקודים, מה שאתם רוצים, אבל הם לא עושים את הרצון שלו, הם לא חיים לפי רצונו. מה ישוע אומר, אתם אוהבים אותי? תשמרו את המצוות שלי. ראיתם סתם צבועים. תשימו לב, התנאי להיות תלמיד אמיתי של ישוע, זה לחיות באמונה. אם אתה, זה התנאי. אתה לא עומד, אתה מפסיק להיות עם ישוע, אתה עבוד. אתה כבר לא תלמיד של ישוע. הלאה, גם בראשונה לקורינטים, פסוק מאוד חזק, אומר פולוס הקורינטים, ואני אחי הודיעכם את הבשורה, שגם קיבלתם וגם עמדתם בה, לעמוד בישוע, זה הכוונה היא באמת להאמין בו, לעשות רצונו, לעמוד בו. מה הוא אומר? אשר גם תיוושעו בה, מה התנאי? אם תחזיקו בדבר אשר בישרתי אתכם, אם תמשיכו להחזיק באמונה, אתם תיוושעו. מי שעד לא הבין, הישועה זה תהליך. תהליך שמתחיל ברגע שאדם באמת מאמין ישוע, וממשיך הלאה, ורק אם המאמין מחזיק באמונה עד הסוף, הוא יוושע. עד הסוף. אבל אם מי שלא מחזיק, מה יקרה? מה הוא אומר להם? לשב האמנתם. בזבזתם את הזמן שלכם, זה לא יהיה לכם בכלל. גם ביוחנן, אותו רעיון, כל שריג שלא עושה פרי, יסירנו. מאמין, בא לקהילה וחי פחות או יותר כמו כולם, הוא לא נותן פרי. למה? הוא לא באמת מחובר לישוע. מה אם מאמין כזה? להסיר אותו, לזרוק אותו לאש. ישוע אומר, שלא עומד בו. בסוף חזון יוחנן, רק מי שמנצח ילבש בדים לבנים. ניצחון זה אומר עד הסוף, עד היום והשעה האחרונה. זה הניצחון. אשרי כל מאמין ומאמינה שמגיעים למצב הזה. כמו שפולוס אומר, את האמונה שמרתי, את המרוצה השלמתי, ואתה שמעו לי כתר הצדקה. כן, הלוואי. אבל מי שלא מנצח, מה כתוב כאן? אמחה שמו מספר החיים. האדם הזה אבוד לנצח. כי הוא לא מנצח. הוא נכשל. טוב, יש עוד הרבה החזק באשר לך, למה לא ייקח יש את זה לך. תמשיך להחזיק באמונה כל הזמן, כדי שלא תאבד את כתר החיים הנצחיים. טוב, גם דיברנו בגלל כלל עברים. אדם יכול לשוב בתשובה, להאמין בישוע, באמת להיוושע, אבל אם חס וחלילה הוא מועל מעל, כלומר, מחליט לעזוב את ישוע, להפנות לו עורף, לחזור לחטאים שבעולם, הוא נמנע מהתחדש עוד לתשובה, הוא לא יכול לשוב יותר, הוא אבוד לנצח. ישוע בא למות על הצו פעם אחת, אוי ואבוי לבן אדם שחושב לצלוב אותו פעם שנייה, זה לא יקרה, זה לא יקרה, האדם הזה אבוד לנצח. מה נהי לכם? אחתתי לכם עוד המון פסוקים, אני חושב שהדברים כל כך בורים שאני לא רוצה להרחיב עליהם. בואו נחזור רגע אחד, כפי שראיתם כאן, תראו, מי שראה כאן, חמשת הסעיפים האלה מאוד מפורסמים, בראשי תיבות הם נקראים טוליפ, T-U-L-I-P, טוליפ בעברית זה, איך קוראים לזה? צבעוני, כן, צמח עם פרחים יפים, צבעוני, פה זה לא בדיוק צבעוני, זה מאוד, צבעים מאוד קודרים, אבל תשאלו פעם קלוויניסטים שלא על טוליפ, כולם יודעים מה זה. זה האמונה שלהם, זה התמצית של האמונה הקלוויניסטית. וכפי שראינו, אני מקווה שהדברים ברורים, ולא צריך להיות דוקטור לתיאולוגיה, תאמינו לי, כמה הם טועים ומתאים בתפיסה שלהם. יש לי כאן עכשיו עוד אחד הלחנה לירוק שהופיע עכשיו, הנה. אני עכשיו רוצה לחדד את הדברים. בואו נתחיל עם האמונה הקלוויניסטית. כמה התפיסה הזאת חמורה. אני אומר לכם את האמת, אני מכיר את הנושא הזה כבר שנים רבות, אני מעדיף לא לדבר עליו ולא לחשוב עליו, כי זה עושה לי רע לנשמה. אני אומר לכם, אין לנו ברירה, כי עכשיו ברומים פרק ט', זה הנושא. המעוז, שמעתם מה הוא ציטט מקודם, הקלוויניסט. אבל אין ברירה. תראו מה קורה כאן. אלוהים, ואני עכשיו חוזר לפני בריאת העולם. מקדם מה שנקרא. לא יודע מתי, לא היה שם זמן בכלל. אלוהים החליט, יהיו שני מקומות בלבד שבהם אנשים שיום אחד יהיו בעולם יגיעו אליהם. או שכל אדם יגיע לאגם האש לנצח, לגיהנום, או לירושלים החדשה. אין משהו אחר. ולפי מה אלוהים בוחר עבור הבן אדם אגם האש לירושלים? לפי מה? ואני אומר, זה כבר נקבע מראש. אי אפשר לשנות את זה בכלל. לפי מה? הבחירה השרירותית שלו. אתם יודעים מה? לכו לקהילות קלוויניסטיות, זה באמת מדהים. שאלו אנשים בקהילה, אנשים באים לקהילה הקלוויניסטית. תגיד לי רגע אחד. אתה בטוח שאתה תיוושע? האם הוא יכול לעשות משהו כדי להיוושע? כלום. דבר אחד נשאר להם, אתם יודעים מה? אני מקווה שאלוהים הושיע אותי. זה הכל. אם הוא לא הושיע אותי, הכל אבוד. אני בדרך לאש גיהנום. אם הושיע אותי, אני מסודר לנצח. לא מותיר אותי כלום. כלומר, כל אלה שאלוהים לא בחר בהם, הוא ישליך אותם לנצח לאש גיהנום. תראו, אברהם אבינו היה אדם מאוד רוחני, נקרא אבי המאמינים, דיברנו עליו הרבה. האדם הזה לא פחד. כשאלוהים החליט להשמיד את סדום ועמורה, מה הוא אומר לו? האם אתה תספה, תשמיד צדיק עם רשע? אברהם אומר לאלוהים. אברהם הקטן הזה, בן אדם קטן, אומר לו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, איך אתה תעשה את זה? אלוהים לא כעס עליו. אלוהים לא כעס עליו. הוא אמר, אם ישארו אפילו 10 צדיקים, אני לא אשמיד. לא היו 10 צדיקים, לכן הוא השמיד, חוץ מכיוון לוט ומשפחתו. איך ייתכן שאלוהים ישלח לאש גיהנום אנשים שבכלל לא הייתה להם אפשרות לבחור? אני לא מסוגל להבין את זה. זה לא אלוהים שאני מאמין בו. לא, ממש לא. יעמוד אדם במשפט הכיסא הלבן שמופיע בסוף חזון יוחנן, משפט בלקץ, יעמוד לפני ישוע, ישוע ירשיע אותו, ויאללה חטאים שלך, אתה עכשיו לאש גיהנום. תראו לכם, אותו בן אדם אומר לי, ישוע, למה אתה משליך לאש גיהנום? אתה בכלל לא נתת לי אפשרות לבחור, להאמין, לשוב בתשובה. יש תשובה לדבר הזה? אתם מה הקלוויניסטים אומרים? אין לך את הזכות לשאול את השאלה הזאת. יש לנו את הזכות לשאול. אני רוצה שלא תהיה נהבנות. אחד הסימנים של אדם שנולד מלמעלה, שהוא חי בצדקה. כמו שאתם יודעים את זה. תראו בירושלים יוחנן. אדם שנולד מלמעלה, הוא חי בצדקה. למה? כי אלוהים צדיק. ושלא תהיה נהבנות. רוח הקודש שבנו, זה... זאת היא האמת. ואנחנו יודעים בדיוק מה זה צדקה. אלוהים לא יכול לעשות עוול, אבל לפי התפיסה שלהם, אני לא מבין איפה הצדקה שלהם. לא ברור. זה כאן בעיה מאוד מאוד חמור. ואחרים שנבחרו לירושלים החדשה, למה ככה? פשוט אני אומר לכם, התפיסה הזאת היא מזעזעת, שאלוהים מראש ברא את רוב האנשים כדי להשליך אותם לאש גיהנום. שמעתם? בזה מאמינים. אני לא מאמין. מהי האמת? אחרת לגמרי. שימו לב, זאת אמונת הקלוויניסטים. זאת הצדקה של אלוהים. מותר לשאול שאלות, כן. בואו תראו מה האמת. אתם רואים כאן? לפי התפיסה שלהם, מה הם בני אדם? הם עונים להגיד, בובות. הם לא רוקדים, מישהו מפעיל אותם. כמו רובוטים קטנים, אין להם בכלל רצון, בחירה, כלום, הנה. והוא מחליט בסוף כל אחד לאן יגיע. זאת האמת. לא נעים להגיד, אבל זאת, כך הם תופסים את ההחלטות של אלוהים. עכשיו בואו תראו. האמת היא אחרת לגמרי. לגמרי. מה האמת? שימו לב. אתם רואים. אלוהים רוצה להושיע את כל בני האדם. וקודם אראה לכם כמה וכמה פסוקים. וזה ברור לגמרי. ברור שרוצה שלא יאבד איש. אז מה עיני לכל בני האדם? בכל אפסי ארץ. מי יבשע? שימו לב. תראו עכשיו מה הראתי כאן. הנה. רק מי שמחליט להאמין. הבחירה היא ניתנת לכולם, כולם יכולים להאמין. מעטים בוחרים להאמין. ומי שמאמין או מאמינה, הם יבשו לנצח. כל מי שמסרב ומתנגד למה שלו מציע, אבוד דמו בראשו. זאת היא האמת, הכל כך פשוטה ומובנת. זאת הצדקה של אלוהים. רק מי שמאמין נושא. לכן אנחנו מדגישים את חשיבות האמונה. בלי אמונה אין ישועה, אני מסכים. אני חשבתי להראות לכם עוד כמה דברים, בסדר, 5 דקות. אתם יודעים, אני יכול לספר לכם המון דברים, אבל כשאתם תראו ותשמעו במו אוזניכם, תבינו קצת יותר טוב על מה אני מדבר. אני מראה לכם כאן שני אנשים, אחד נקרא ג'ון פייפר והשני ג'ון מקארתור, הם שני אנשים מבוגרים כבר, הם מאוד מוכרים, מפורסמים, מאוד מאוד. שניהם דוקטורים לתיאולוגיה, הם רואי קהילות מטיפים ברחבי העולם, כתבו המון ספרים, מבוקשים מאוד, המון אנשים מעריצים אותם. השפעה עצומה לאנשים בכל רחבי העולם. היום מאוד קל להשפיע באמצעות התקשורת. לצערי הרב, שניהם, אנשים מאוד מלומדים, הם מכירים את הכתובים יותר טוב מכולנו בטוח, כי זה מה שהם עושים עשרות שנים. הם מלמדים את דבר אלוהים. שניהם מאמינים בתיאולוגיה הקלוויניסטית. שניהם. הם לא היחידים, יש עוד אחרים כמובן. עכשיו, אני רק אראה דבר אחד, פעם בה אני אמשיך הלאה. שאלו כאן שאלה מאוד מאוד טובה, גם את ג'ון פייבר וגם את השני. למה הלל בן שחר חטא? אתם יודעים מי זה הלל? לפני שהיה שטן, היה הלל בן שחר. למה הוא חטא? הרי אלוהים ברא, ישוע יותר נכון, ברא את הלל שחר מושלם. כתוב את זה, אתם גם בישעיהו, גם בחזקאל, מושלם. מאיפה בא החטא? מאיפה פתאום הוא רצה להיות כמו אלוהים? להפיל אותו, למרוד בו, מאיפה זה בא? שאלה מאוד טובה. הרי אלוהים הוא ריבון. מה התשובה שלהם? בואו תשמעו אותם, אני לא רוצה לדבר במקומה. בואו תראו. מה זה תפיסה קלוויניסטית? בואו תראו. יש כאן סרטון קטן, תנסו להקשיב, אני בזה יותר ויסיים. לא רוצה יותר.
How did the first sin happen? Which is for me the hardest question of all. I don't know how the first sin happened. I don't know why Lucifer created as a perfectly good being would sin and to put the name free will on it. It's just a name. It doesn't provide any explanatory power. It doesn't work for me. So I have no final explanation.
The temptation that Satan fell to theoretically didn't come from outside of him. Theoretically didn't come from inside of him. Because he was holy in one sense, and there was nothing unholy outside of him. Which makes the dilemma even worse, in one sense. So if you expect me to answer where it came from...
I hope you will.
Yeah, I'm not able to do that. I'm not capable of that.
שני וכל הקלוויניסטים טוענים שאין רצון. לאלה לא היה רצון. אז מאיפה זה בא? את התשובה ניתן לכם פעם באה. כשאנשים סוטים מהאמת, הם מגיעים לדרך ללא מוצא. ראיתם, אין להם הסבר. ההסבר מאוד פשוט וברור. אין להם את ההסבר מתוך נקודות הנחה מוטעות, שמובילות למסקנות מוטעות. כיוון שנושא הזה בעיניי מאוד עקרוני, חשוב שנבין טוב על מה אנחנו מדברים. אני אעצור כאן עכשיו, לא רוצה לגלוש. בעזרת אל עוד שבועיים נמשיך הלאה ונתקדם כדי לקבל תמונה יותר שלמה. בואו נעצור כאן.